היי לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים, תודה שחזרתם לפרק 18 של אבל מה שאני חושב. אז בפרק הקודם דיברנו על גזלייטינג, שזה מושג ותופעה די טרנדית בשנים האחרונות. היום יש לי הרבה מה לומר, ואני לא יודע אם הכל ייכנס לפרק אחד, אבל אני אדבר היום בהמשך לפרק הקודם, רק שהפעם אני אדבר על מושגים הרבה פחות נפוצים וטרנדים ומדוברים. למשל, המושג קונדנפנדנסי. מישהו שמע על זה? לקונדנפנדנסי אין הגדרה בעברית. זה מושג שהמקור שלו הוא מעולם אחר של ההפרעות הנפשיות. התרגום הישיר בעברית זה תלות שיתופית. והאמת היא שגם זה כנראה לא מוכר כתופעה רשמית בעולם הפסיכולוגיה, למרות שזה כן מתחיל לקבל איזשהו הייפ לדעתי. אז במובן הזה זה קצת דומה למשפחה של תופעת הגזלייטינג, אבל אולי אני סתם מדמיין שזה מקבל הייפ, כי אני מוצא את זה בגלל שאני מחפש את זה. מה שאני לא מצאתי זה הרבה מידע בעברית. האמת שכמעט שום מידע. לפחות לא במובן של יחסים במשפחה. כי במקור, תלות שיתופית זה מושג שנלקח מעולם המכורים האנונימיים, כמו AA או NA וכאלה. אבל תלות שיתופית היא יכולה להיות הרסנית לילד, לדעתי ברמה שאולי קרובה לגילוי עריות. אתם זוכרים שבעבר אני הצעתי להתבונן על התעללות רגשית ולהשוות אותה להתעללות פיזית, אבל רק מהמובן המנטלי? אז אני אבקש לעשות את אותה השוואה גם במקרה הזה. אבל קודם אני אתחיל בלהסביר את המושג קונדנפנדנסי. או תלות שיתופית בעברית, אך שתבחרו לקרוא לזה. אז קודם כל המקרה הקלאסי, שמתאר אדם מכור, לא משנה למה, אלכוהול, סמים, whatever, ואת ההשפעה על האנשים המקורבים אליו, שלמעשה, עצם היותם בעלי תפקיד העוזר או המטפל במרכאות שהם לקחו על עצמם, בדינמיקה איתו, זה נעשה כל כך תמוע ומובלע עם השנים ברוטינה שלהם, שזה גורם להם להיות תלויים בתפקיד הזה ברמה התמכרותית, שזה הופך להיות משהו שמגדיר את הזהות שלהם. ואז נוצר מצב שהאדם המטפל, לא המכור, אלא המטפל חייב לדאוג לזה שהאדם המכור יישאר מכור. ואילו האדם המכור הוא גם מכור להיותו מכור. אז כך נוצרת תלות שיתופית. ולפני שאני אנסה לעשות copy-paste לסיטואציה שהיא יותר רלוונטית לדינמיקה משפחתית ללא אלכוהול או סמים, אז אני רוצה לדבר על המושג הזדהות עם התוקפן קודם. את המושג הזדהות עם התוקפן פיתחו גם אנה פרויד וגם פרנצי, אבל נדבר על זה שפרנצי דיבר עליו. אז למעשה זה הזדהות שהיא כפויה, שקורית באמצעות מה שנקרא ביטול עצמי, על מנת לשרוד. הורה לילד בשלב הגיל הרך, הוא צריך לתת מענה רגשי ולהתמסר לילד. במצבים שיש היעדר סביבה מתאימה בשלבי התלות, הדבר נחווה אצל הילד כטראומה וכאובדן שדומה למוות נפשי. ועל מנת לשרוד, הילד לומד לעשות פעולות של ביטול עצמי, שמשמעותן הם הזדהות עם התוקפן. אך מנגנון ההגנה הזה גובה מחיר יקר שמלווה אותו שנים מעלה. הילד יגדל להיות אדם מרצה, ולחות בתוך הוויה של אני מזויף, או שהוא יאמץ את הדיכוטומיה והפיצול כפעולה מונעת כאב, אך תפיסת המציאות תהיה מעוותת לגמרי. למעשה, דיסוסיאציה זאת מיומנות חשובה, שבה הילד מגן על עצמו, ואפילו אולי מציל את עצמו מחוויות טראומטיות, שללא הניתוק הרגשי או הביטול העצמי שהוא עושה, הוא לא יכול להכיל את הכאב ולגשר על הפער שבין התפקיד של ההורה להכיל את הילד ולשמור עליו ולאהוב אותו, לבין משהו באמת שהוא אדם מתעלל. עכשיו אולי תהיתם מה הקשר בין הדברים. וזה לא פשוט להסביר האמת, אבל אני בכל זאת אנסה. הזדהות עם התוקפן שייכת ל... היא חלק מתוך איזשהו דבר שנקרא בלבול השפות, עוד איזה מושג פסיכולוגי. אבל בקצרה הכוונה להיפוך תפקידים במשפחה. הילד מקבל תפקיד הורי, או אפילו תפקיד של בן זוג. ובגלל זה אני משווה את זה לגילוי הראיות. כי הוא מבין שעליו ללמוד לספק את צרכיו של ההורה על מנת לשרוד. והבעיה היא שהוא קטן מדי בשביל להכיל את זה. כי אם לקרוא לזה בשם של זה, זה בגידה של ההורה בילד. אתם מבינים? ההורה אמור להתמסר לילד, לא הפוך. ההורה אמור לספק את צרכיו ולאהוב אותו. הבעיה היא שההורה, שמבחינה רגשית לא מסוגל לעשות את זה, הוא מעביר לילד את המסר שאם הילד לא יתנהג יפה, או יעשה את מה שההורה אומר לו לעשות, או אם הוא לא יבקש סליחה, או שלמה הוא לא יכול להתנהג כמו אח שלו, או כמו ילדים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה. אז הילד לא יקבל את האהבה מאמא שלו. ואז הוא נעשה ער לצרכיה שלהם יותר ממנה. והוא יודע שלפעמים הדרך היחידה שלו לשרוד את זה, זה לבטל את רצונותיו בשביל שתהיה סימביוזה איכשהו. ככה זה במשפחות לא מתפקדות. אבל אני תכף אתן לכם דוגמה או דוגמאות לאיך זה קורה, ותראו שיש הרבה יותר משפחות לא מתפקדות ממה שאתם חושבים. כי הדבר הזה הוא לדעתי יותר נפוץ ממה שאתם מדמיינים. ואני אסביר למה. כי איך שאני רואה את זה, הילד הוא תמיד יותר מפותח רגשית מההורה. זה נקודת ההנחה שלי. הבעיה מתרחשת לא בכל בית, אלא בבית שלהורה יש מודעות רגשית שהיא לא תקינה, שהיא אינפנטילית אבל במובן השלילי שלה. והסיבה שאני חושב שזאת אקסיומה שהיא קצת הרמומית, זה בגלל שגם ההורה היה בעבר ילד. אז לפי התיאוריה שלי, הנקודת ההנחה היא שההורה הוא גם אמור להיות מפותח רגשית. אז מה קרה? מה קרה ליכולת הזאת? נעלמה? אז זהו. שכן, היא נעלמה. או אפשר לקרוא לזה ברגרסיה. כי זה מה שקורה תמיד. זה נובע מעצם זה שילד מתבגר. בכל מסגרת שהוא גדל בה, מלמדים אותו איך לרסן את עצמו. וזה מזכיר לי את הספר של אליס מילר, שכתבה את הדרמה של הילד המחונן, שזה דרך אגב לא תרגום מוצלח, כי באנגלית זה The Drama of the Gifted Child, וגיפטד זה עם משמעות אחרת ממחונן. אבל גם השם הזה הוא יוצר איזושהי הטעיה. שלא תבינו לא נכון, זה ספר מעולה לדעתי, אבל היה יותר נכון לקרוא לו הדרמה של הילד הנורמטיבי שיש לו הורה נכה רגשית. טוב, בכל מקרה אני עכשיו אתן לכם דוגמאות. אני תמיד נותן דוגמאות אישיות מהחיים שלי, של דוד ושל גרושתי. אבל אני משער שחלקכם אולי יוכלו להזדהות עם מקרים שאולי דומים לזה, או שאתם תראו איפה זה פוגש אתכם, או שלא. אז פעם אחת דוד חזר מהגן, עם כל מיני עבודות יצירה שהוא צבר במשך תקופה. הוא הביא את כולם. והסתכלנו בהם. זה היה עוד בתקופה שהיינו ביחד אפילו, אני חושב, באותו בית. באחד הציורים הוא כתב את השם שלי. אבל הוא לא כתב בשום ציור את השם של גרושתי. והתגובה שלה הייתה, זה שהיא נעלבה ממנו, והיא עכשיו לא רוצה לדבר איתו. אמרתי לה, מה הכוונה נעלבת? מה, הוא חייב לך משהו? בגלל שהוא לא כתב את השם שלך, אז זה מעליב אותך? מה, את מצפה שזה יעבור לו בראש בכלל? חוץ מזה שאת אמא שלו, אז תגיבי כמו אמא, לא כמו חברה שלו. את לא יכולה לסובב לו את הגב ולהתעלם ממנו, ולהגיד לו שאת לא רוצה לדבר איתו עכשיו. ובכלל, לא רק שהוא לא מקבל ממך הסבר ללמה את פתאום כועסת ולא מדברת, הוא גם לא באמת עשה שום דבר שמצדיק את זה שתתייחסי אליו ככה. אבל כמובן שזה לא באמת עזר, זה שאמרתי לה את זה, היא נשארה בשלה. אבל מה שאני רוצה להראות לכם, זה את היפוך התפקידים. היא מצפה ממנו שיתנהג כמו גדול, אפילו שיתנהג כמו חבר. והתגובה שלה היא הייתה תגובה ילדותית. אתם מבינים, זאת הסיבה, זאת הסביבה שדוד חי בה. וזה לא מקרה בודד. אני יכול לתת דוגמאות נוספות, כמו שכשהיא אומרת לו שהיא גם אמא שלו וגם חברה שלו. או זה שהם ישנים יחד באותה מיטה, למרות שיש לו חדר ומיטה משלו. או שכשהיא אומרת לו שיעשה לה מסאז' ואם הוא לא יעשה לו מסאז' אז הוא יקבל עונש, או שהיא סוגרת לו את הטלוויזיה למשל. או אם כשהיא מסיימת להתאפר אז היא שואלת אותו, אני יפה? והוא חייב להגיד כן, אחרת היא תיחס. והוא יודע את זה. מה גם שבמקביל היא משמיצה אותי בפניו, אומרת לו שדברים כמו אבא שלך אידיוט, אבא שלך זבל, ואתה צריך להקשיב רק לי, ושאבא שלך לא אוהב אותך כמוני, אחרת למה הוא עזב את הבית? כל הדברים האלה זה רומס את הנפש. פעם אחת דוד אמר לי שהוא כועס עליי, כי אני לא מקשיב לאמא. ורק אז התחלתי להבין. אני אמרתי לו שאני לא צריך להקשיב לאמא, בגלל זה נפרדנו. אבל אנחנו לא נפרדנו ממך, אנחנו די נורים שלך, גם אם אנחנו לא מסכימים אחד עם השני. טוב, אני עכשיו אנסה לקשר חזרה את כל מה שאמרתי לתלות שיתופית. אז אחת הבעיות שכשילד גדל בסביבה כמו שתיארתי מקודם, ומגיל צעיר הוא חושב ש... אסור שיהיה לו רצונות משלו, ומתחיל להאמין בכל השיט שמטפטפים לו לתוך הראש יום אחרי יום. הוא נעשה כל כך נאמן למנגנון הביטול עצמי, ושגם הם וגם הוא בונים איזושהי סימביוזה שהיא כל כך אבסולוטית, שאף אחד מהם לא רק שהוא לא רוצה לקדם תהליך הכרחי של היפרדות, הם כל כך חרדים מהאפשרות ש... מהאפשרות הזאת שהם לא יהיו סימביוטים, שכבר אין הבדל בין התלותיות המשותפת הזאת לבין התמכרות. אמא של דוד היא כל כך נוקשה לגבי זה שהוא צריך להכיר בגרנדיוזיות שלה, ושהוא חייב לעשות את מה שהיא מבקשת מיד, כי היא אמא שלו והוא חייב לאהוב את אמא שלו, שזה פשוט התנהגות תלותית. ודוד כל כך חרד לרצות אותה כל הזמן, שהוא לא יכול להכיר באותנטיות שלו יותר. הוא כל כך נאמן לריצוי, שהוא חייב שיגידו לו איך הוא צריך להתנהג, איך הוא צריך להרגיש ואיך להיות. הבעיה היא שריצוי משמעו להיות מתחזה. ולהיות מתחזה הופך אותך לאדם שהדבר היחיד שמניע אותו בסופו של דבר הוא הרושם שהוא ייצור ומה יחשבו עליו. וזה סוג של נרקסיזם. עכשיו אני אדבר על משהו אחר לגמרי, אבל זה לא מקרי. כי אני חושב שכשאני אדבר על זה, אז אני אסביר אולי איך אפשר להתמודד עם כל המצבים המורבידיים האלה שדיברתי עליהם עד כה. אז הפסיכולוג שלי שאל אותי בפגישה האחרונה, האם חשבתי על האפשרות שדוד הבוגר יותר יאזין לפודקאסט בעוד כמה שנים? ועל העובדה שאני משתמש בו בפודקאסט ומתאר חוויות אישיות ולא פשוטות. אולי במרוצת השנים זה יוביל להשלכות כלשהן. אני עניתי על התשובה שלדעתי היא לא הייתה שלמה. כי אני הייתי צריך זמן כדי לאבד את התשובה הזאת. בפגישה אני אמרתי לו שהפודקאסט הוא בשבילי. וכל אחד מוזמן להאזין לו. כמו למשל הסיטואציה עם אמא שלי. שכמובן זה שאני דיברתי אליה לא אומר שזה נעשה עבורה. נכון, היא האזינה לזה. וזה הביא לתוצאות. אבל הם לא באמת שינו הרבה. אנחנו עדיין מדברים ומתנהלים באותה דינמיקה כמו לפני. אז אותו דבר זה יהיה עבור דוד. אבל האמת היא שעכשיו יש לי דעה יותר מגובשת על העניין הזה. אני חושב שאם כבר הפודקאסט הזה יוכל לעבוד כגורם חיובי לדוד בסופו של דבר. כי במצבים שתיארתי מקודם, נראה שאין ממש תרחישים עתידיים מעודדים עבור אדם שעובר סיטואציות כמוהו, כמו אלה. זה נראה כאילו זה או להפוך לאדם כלוא בתוך האובססיה שלו לשליטה, ויהפוך לגרסה מיניאטורית של אמא שלו, או אדם שכלוא בתוך זיוף עצמי. עצמי מזויף, זו ההגדרה הנכונה. אבל האמת היא שיש עוד תרחיש. הוא יוכל להיות אדם מאוזן, ואפילו מאושר, ואהוב. אם הוא יתבונן למציאות שהיא כואבת, אבל בהשלמה. אני אחזור לפרנסי, שהזכרתי בתחילת הפרק, ואני אצטט מתוך היומן הקליני. הוא אמנם מדבר על יחס של מטפל-מטופל, ולא הורי ילד, אבל הכוונה היא זהה, ואתם תראו. מה שמנותק אצל המטופל, חי בקרבו של המטפל. כשהמטפל חווה יחד עם המטופל ועבורו את הפגיעה הממיתה כממשות, הוא פונה ישירות לילד הפגוע. כמו אם בעולה מתגייסת להצלתו בטרם יזדהה שוב עם הביטול העצמי. דמעותיהם של הרופא והמטופל מתערבבות ויוצרות אחדות סובלימטית, שאולי רק ביחסי אם ילד אפשר למצוא דומה לה. וזהו הגורם המרפא, המקשר בדבק בר קיימה את החלקים שנאספו באופן אינטלקטואלי ועוטף את האישיות המתוקנת, בעילה של אופטימיות ורצון חדש לחיות. סוף הציטוט. אתם יודעים, אני ודוד, אנחנו עושים סרטונים ליוטיוב, סתם בשביל הכיף, זה היה בכלל רעיון שלו. ואני כמובן מאפשר לו להיות יצירתי אצלי. בכללי אני מנסה ליצור אצלי חוויה מתקנת ממה שהוא חווה שם. בכל מקרה, באחד הפעמים התחלנו לעשות סרטון. סרטון כזה שאנחנו מבשלים, וכאילו אנחנו עושים תוכנית בישול ואנחנו עושים את זה יחד. ובתחילת הסרטון, הוא בטעות שפך כוס חלב על הרצפה. זה נשפך לו, כשהוא הזיז את היד. והתגובה האוטומטית שלו הייתה כעס שמכוון כלפי עצמו. אפילו כילל את עצמו. והדבר השני שהוא עשה זה למחוק את הסרטון. ואתם בטח משערים מאיפה ההרגל להרס העצמי הזה. אבל אז אני אמרתי לו, חכה, אל תמחוק. להפך, בוא תצלם את זה. תראה לחברים מה קרה, זה יכול לקרות. איך שנשפך החלב, תראה להם את זה. אולי אפילו זה קצת מצחיק, אתה יודע? בסדר, נשפך חלב, אז ננקה. זה לא נעים, אבל זה יכול לקרות, וגם לא עשית את זה באמת בכוונה. ואז מה שקרה, זה שדוד הבין את זה. הוא חשב על זה שנייה, והוא שמח פתאום, והוא צחק על זה, והוא הסביר לחברים בכאילו מהסרטון את כל המקרה, ושלחנו את זה ככה ליוטיוב. הסרטון ביוטיוב הוא באופן מסוים מסמל את מה שאני עושה כאן עם הפודקאסט ואת הגישה שלי, את התשובה שלי לאפשרות שדוד יסתכל על התיעוד הזה בעתיד. כי אפשר לקחת את המציאות הכואבת ולנסות למחוק אותה, כמו שעושה עם הסרטון, במחיר של שנאה עצמית. אבל אפשר גם להסתכל עליה כמו שהיא, ולראות שהיא באמת לא נעימה וכואבת, אבל שאנחנו עדיין כאן, ואולי גם יש אפשרות לקחת מהחוויה משהו אחר ולא צפוי, זאת בחירה. והבחירה הזאת היא אמנם קשה, ברגע האמת. זה המסר שלי לדוד הבוגר, אם הוא אי פעם יאזין לזה. רוב האנשים מעדיפים לעשות הכל כדי להימנע מכאב, אבל המחיר הוא לחיות בשקר, חוסר משמעות ואומללות. רוב האנשים לא מודעים לזה שיש להם בחירה, כי הברירת מחדל של כולנו היא שאנחנו תמיד צודקים. הבעיה היא שזה לא תמיד משרת אותנו, וזה גם לא תמיד הדבר האמיתי. אבל הבחירה שאני מדבר עליה, איך להתמודד עם השיט של החיים, היא דומה מאוד ליכולת שלך, להיות הדוד שכעס על עצמו וקילל את עצמו כשהכוס חלב נשפחה, או דוד שצילם את מה שהתרחש, הבין את זה, והיה מסוגל להיות שמח ולצחוק על זה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, ונתראה בפרק הבא. Isn't quite as it seems.
to see.